נגיד שיעור לעילוי נשמת רבי יהודה בן עזיזר, רוח אדוני תנחם בגן עדן, בעזרת השם שיעמוד בתפילה לפני בורא עולם על המשפחה, שבעזרת השם שמכאן והלאה יהיה חושבנה טובה. ביקשו שנדבר טיפה על חינוך הילדים. אז אנחנו נגיד כמה נקודות בחינוך הילדים שראינו ממרן הרב זצ"ל. נגיד כמה נקודות, כמה עניינים שאולי אין קשר ביניהם, אבל הקשר הכולל הוא חינוך הילדים. איך אדם צריך לחנך את ילדיו ואיך לנהוג בחינוך ומה דרך החינוך הנכונה. כתוב הפרשה שלנו, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברחו בו כל גוי הארץ. מה כתוב פה בפסוק? שהקדוש ברוך הוא אומר, וכי אני מכסה משהו מאברהם אבינו? המכסה מאברהם אשר אני עושה, ותדעו לכם, אברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברחו בו כל גוי הארץ. יש פה שתי שאלות על הפסוק הזה, על שתי הפסוקים האלה. שאלה ראשונה, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. מה הקדוש ברוך הוא עשה בעצם? הלך להרוס את סדום. ומה הוא אמר? הוא סיפר לאברהם אבינו על הריסת סדום. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני אחסה ממנו מה שאני הולך לעשות? אני אספר לו. אולי יש לו משהו להגיד לי. יש פה קושייה עצומה. הרי הקדוש ברוך הוא ידע שאין 10 צדיקים בסדום, נכון? הרי הקדוש ברוך הוא ידע את הדבר הזה. הוא ידע שאין 10 צדיקים בסדום. אז בשביל מה לספר לאברהם? בשביל מה שאברהם יתפלל? בשביל מה שיהיה מסע ומתן עם אברהם אבינו? הרי יודע שהתוצאה בסוף תהיה הפיכת סדום. למה? כי אין 10 צדיקים בסדום. אז איזה תועלת יש בסיפור הדברים לאברהם אבינו? זו השאלה הראשונה ששואלים כל המפרשים. וגם המדרש שואל את זה בעצם. והשאלה השנייה שנמצאת פה, כתוב ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום. מה הקשר למכסה אני מאברהם אשר אני עושה? אז יש תירוץ ידוע של המגיד מדובנה, שהוא מסביר את שתי התירוצים האלה במשל כדרכו, משל פשוט. אמר המגיד מדובנה, אומר, פעם אחת היה איזה חנות של בגדי ילדים, של עשירים מפורסמת. הגיעו שם שתי קליינטים. הגיע הקליינט הראשון, אומר למוכר, שמע, יש לי בן יחיד, מיוחד, לא היה כמוהו, לא יהיה כמוהו, משהו משהו. אני רוצה בשביל את הבגד הכי יפה. הוא אומר לו, תגיד לי, איזה מידה הוא? 12, 14, מה הוא אוהב? צבע אדום, ירוק, צהוב, מה הוא אוהב? לא, אני לא יודע, הוא אוהב ירוק עם צבע סגלגל וכו' וכו'. אמר לו, תשמע, אני מציע לך בשביל בגד כזה, תביא אותו לפה, נמצא לו משהו ונמכור לו אותו. ויקנה ויקח מה שהוא אוהב. אמר לו, בסדר. בא הקליינט השני, אומר לו, תשמע, תביא לי בגד מאחד מידה 12 ואחד 14 ואחד 16. אומר לו, מה? בשביל מי אתה צריך את זה? אומר, בשביל הילד שלי, בשביל הילדים שלי. אומר לו, תביא אותו לפה. אומר לו, תשמע, יש לי ברוך השם 18 ילדים. אם זה לא יתאים לזה, זה יתאים לזה. ואם זה לא יתאים לזה, זה יתאים לזה. תביא. חבל להביא את הילדים לפה, אנחנו נסתדר. אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם אבינו יתפלל. למה? כי אברהם היו יהיה לגוי גדול. יהיה לו הרבה ילדים והרבה בנים והרבה דורות והרבה קהילות. אם התפילה של אברהם לא תועיל עכשיו, למה? כי אין 10 אנשים, אבל היא תועיל להמשך הדורות. וזה מה שכתוב פה בפסוק. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מספר לך את זה אברהם אבינו. למה? אני יודע שאין 10 צדיקים בסדום. אבל אני יודע שכוח התפילה שלך תועיל לקהילות אחרות. תועיל לדורות הבאים. כי אברהם אבינו היו יהיה לגוי גדול עצום ורב. הוא יהיה גוי גדול. ויהיה בקהילה בוורשה פעם אחת 11 צדיקים. ואז היא תתבטל לגזרה. ופעם תהיה קהילה בקזבלנקה שיהיה בה 30 צדיקים. היא תתבטל לגזרה. כי הכוח של התפילה של אברהם אבינו יועיל לדורות הבאים. למדנו מכאן יסוד מאוד חשוב. כמה כוח התפילה חשוב. אדם יכול לשנות דברים ולשנות הרבה דברים בתפילה. אני זוכר שהיו מגיעים לרב הרבה פעמים עם בעיות של ילדים. אומרים, הבן לא הולך בדרך נכונה, לא מצליח בלימודים, לא הולך לו בשידוכים, כן הולך פה, כן הולך שם. דבר ראשון, הרב היה אומר להם, אתם מתפללים עליו? אתה מזכיר אותו בשומע התפילה? אתה מזכיר אותו בשומע התפילה? א' ב'. אם אדם יודע מה כוחה של תפילה, לפני שאנחנו מגיעים לחינוך, לפני שאנחנו מגיעים להשתדלות, מה שצריך לעשות כדי לפתור את הבעיה, תתפלל עליו. אתה לא יודע מתי התפילה תעזור. הרב היה מספר פעם, סיפר סיפור, היה איזה תלמיד חכם, אני הייתי שם במעשה, שהיה רב גדול בחוץ לארץ, והוא היה ידיד גדול של הרב עליו השלום. פעם היה נסיעה ממקום למקום, הוא סיפר לו סיפור, אני אספר לכם את הסיפור עם המוסר השכל שבדבר. הוא אמר, אותו רב היה אדם מבוגר כבר, שהיה לו שתי בנים. אחד היה שובב גדול, ואחד היה יעקב אשתם יושב אוהלים. צדיק גדול. וברוך השם, כל בנייך לימודי השם, כולם יצאו תלמידי חכמים, כולם יצאו רבנים. הוא אומר לרב, הפלא הוא בעיניי, שמי יצא הכי מוצלח מכולם בסופו של דבר? השובב. אמר לו, הרב, שישאל אותך שאלה. הייתי באוטו שהם נסו והם דיברו, אני זוכר את השאלה. הוא אומר לו, תגיד לי, התפללת עליו? אמר לו, מה זה התפללתי? כל שומע תפילה הייתי מזכיר אותו. אמר לו, זה התשובה. זה בדיוק התשובה. כיוון שאתה התפללת על הבן השובב הזה כל הזמן, כל שומע תפילה הזכרת אותו, ואשתך הזכירה אותו בתהילים ובתפילות שלה, בסוף התפילות התרכזו, 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 הוא יצא הכי מוצלח. ואם היית מתפלל על היושב טעם, על הבן שהיעז שלך היה יותר צדיק, הוא היה עוד יותר מוצלח. אבל אתה השקעת את התפילות שלך עליו, עשית בשכל, כן? זה כוחה של תפילה. לפני שאנחנו ניגשים לחינוך ילדים, שזה צריך לחנך ואין לזה ויכוח בכלל, רואים מה כוחה של תפילה. דבר נוסף, הרב היה מספר תמיד, שהם היו יושבים לומדים בישיבת פורת יוסף, אז הם היו לומדים מסכתות, היו יושבים שם, הם היו לומדים לא כמו שלומדים היום בחברות, היו יושבים 4-5 על השולחן, לכולם יש את הגמרות, פחות או יותר, מה שהיה, ולומדים ביחד. הוא אומר, היה תלמיד אחד שהוא היה ממשפחה מיוחסת, אבל הראש שלו היה לא נכנס. מה שלומדים, שום דבר. היו הבחורים שמכיתות יותר קטנות ממנו, היו מסבירים לו את הגמרה, עד כדי כך. אבל הוא היה עקשן בלימוד. יום אחד, הוא היה באחד השיעורים, באחד שישבו ולמדו, מישהו פגע בו. איך אתה לא מבין? אה, לא, מה אתה לא מבין? זה אחר. כל בחור, ילד הכי קטן, מבין דבר כזה. והוא ברח. וחיפשו אותו, זה היה בעיר העתיקה, שהם היו עוד גרים בעיר העתיקה, חיפשו אותו, חיפשו אותו, ולא מצאו אותו. וההורים שלו היה בן יחיד, והוא היה מיוחס, והפכו את העולם, ומלכו לחברים שלו, איפה הוא? והם הלכו לחפש אותו. בסוף מצאו אותו, באחד הבית הכנסיות, נמצא, פתח את ארון הקודש, ובוכה. מתפלל ובוכה, פשוטו כמשמעו, אותו בילד הזה ישב, פתח את ארון הקודש, התפלל ובכה. ניסו לפתוח, לא נתן להם, סגר את בית הכנסת מבפנים, אף אחד לא יכול להיכנס. שורה תחתונה, הרב מספר שהוא חזר אחר כך, הוא גמר את התפילה שלו, הוא התפלל כמה שעות שם מול ארון הקודש, אומר, אנחנו לומדים מסכת עירובין, היינו לומדים יחד איתו, הוא היה בחבורה שלנו. כולם היה להם מחברת והיו רושמים מפרון את כל החשבונות של מסכת עירובין מביאה ואת כל הציורים וזה, והוא היה יושב הכל בעל פה. היום הוא תמיד חכם חשוב ומפורסם. זה כוח של תפילה. בחוש רואים את זה, זה כוחה של תפילה. אספר לכם עוד סיפור קטן ובזה נסיים את הסיפורים על התפילה. הרב, עליו השלום, היה לו פעם אחת, הוא גם כן היה מזכיר את זה, גם הכוח של תפילה חשוב. הוא היה לו פעם אחת כנס רבנים באילת. היה צריך לנסוע לאילת. טוב, היה מתוכנן, בדרך כלל שמשים כנס רבנים, חודשיים מראש סוגרים את היומן. שבועיים לפני הכנס הזה הגיע איזה ילד אחד, איזה אמא וילד אחד, להזמין את הרב לבר מצווה. עם השכונה. הילד הזה היה יתום. הזמין אותו לבר מצווה. אב אמר למזכיר, תבדוק. הסתכל ביומן, אמר לו הרב, אנחנו באותו יום כנס רבנים חוץ לעיר. אמרו, להם לא שייך. יומיים לפני הזה, עוד פעם, האמא והבן הזה באו, הרב, אולי בכל זאת, אמר להם, אני מצטער, אם יתבטא למשהו, אני אבוא. בתפילה בבוקר, עוד פעם, הילד הזה בא, הרב, יש לי בר מצווה היום, אלי אבא, אמר לו, אני אשתדל, אם אני אוכל. לענייננו, הרב היה צריך לנסוע לאילת, נסע בדרך, התחיל לנסוע, התחיל לרדת גשם, הגיעו במכונית לכיוון יד ים המלח, חסימה, חסמו את הדרך, יש שיטפונות. אבל הרב, בוא נחזור. איפה חוזרים? חזרו הביתה, אמרו לא הביתה, חוזרים לבר מצווה. אלא בר מצווה, הרב מגיע, המשפחה שמחה, הילד שמח. גמות הבר מצווה, הרב שואל את הילד, תגיד לי, מה עשית היום? הוא אומר לו, בכיתי, כל יום התפללתי. הרב תמיד היה מספר, הוא אומר, זה כוח הדמעות שלו, הורידו את הגשמים, סגרו את ים המלח. סגרו את הדרך. את מה אנחנו רואים, מה הכוח של תפילה שאדם יכול להתפלל. לכן, לפני שניגשים לחינוך ילדים, עם כל מה שלומדים וכל מה שצריך, כדאי וצריך לדעת לזכור כמה חשוב תפילה. וכמו שהרב היה אומר תמיד, שיהיו באים אליו, אתה מזכיר אותו בשומע התפילה, זה הנקודה. זה חשוב, הכל נכון, כל הדרכים צריכים לעשות, אבל צריך לזכור שיש גם כוח נוסף, שזה כוח התפילה, שזה יש לעם ישראל. כתוב ברמב״ם דבר נוסף בחינוך, והרב היה מזכיר את זה תמיד, את הרמב״ם הזה בפירוש המשניות. אתה בא ללמוד עם הילד שלך, אתה רוצה ללמד את הילד שלך. יש רמב״ם, אם נקרא אותו, לא צריך להסביר אותו יותר מזה. יש רמב״ם פירוש המשניות במסכת סנהדרין, פרק י' אומר דבר כזה. ואתה המעיין, אבן ממני משל זה, ואחר כך שים אל לבך לשמוע דבריי בכל העניין הזה. אומר, נניח שנער צעיר הוכנס אצל המחנך ללמוד תורה. זה הלימוד תורה שהילד הזה ילמד פה, זה טובה גדולה בשבילו. שהוא יגיע אליה לשלמות הגדולה. אבל מחמת גילו הצעיר וחוסר דעתו, לא יבין ערך אותו הטוב. הילד הקטן הזה, שאתה בא ללמוד אותו משניות עכשיו, ללמוד אותו תורה, זה טובה עצומה בשבילו, נכון? אבל הוא לא מבין את זה. הוא הראש שלו איפה נמצא היום? עם משחקים. והוא לא מבין את הדבר הזה. והנה הכרח הוא שיביא לו מלמד שהוא מושלם ממנו לזרזו על הלימוד. איך הוא יזרז אותו על הלימוד? בדבר החביב עליו מחמת גילו הצעיר. ויאמר לו למד ותן לך אגוזים או תהנים. או חתיכת סוכר, או יש גרסה אחרת, חתיכת דבש. נביא לך, היום תביא לילד אגוזים או תהנים או דבש, זה לא יעזור. תביא לו ממתקים. ואז ישתדל. ואומר, ואחר כך אני מקצר לכם את הרמב״ם, הרמב״ם הזה מעריך הרבה שהרבה מה ללמוד בו. ואם נעשה הדבר קל בעיניו ללמוד, תביא לו איזה לבוש טוב. תביא לו נעליים, תונאים או בגד, שתוארו כך וכך, ותפאר לו את הבגד הזה. גם כן, היום זה לא משתווה לבדים, לא נקנים בבגד. ואם גם זה לא יעזור לך, שיגדל טיפה יותר ויבין שאין ערך לבגד הזה, תביא לפניו דינרי זהב, כסף. תשב, קח כסף, תשב, תלמד. ואם גם זה לא טוב, תקנה לו סוס, לרכב עליו. לא אמרתי אופנוע, אופניים. תקנה לו אופניים, אם תלמד טוב, תדע את המסכת הזאת, תקבל אופניים. ואם גם זה לא טוב בעיניו, גדל, לא שלא טוב בעיניו, אומר רמב״ם שהוא גדל. ואם, כאשר יהיה בעל הכרה אותו ילד יותר, ויקל בעיניו זה הדבר, וידע שהוא דבר פחות ערך האופניים הזה, תגיד לו, שב תלמד כדי שתהיה רב ודיין, ויכבדו אותך בני אדם, ויעמדו בפניך, ויקיימו דבריך, ויגדל שמך בחייך, ואחר מותך יגדל שמך גם כן, ותלמד בשביל זה. היא לא ככה. ואם גם זה אמר, ואף על פי שכל דבר הזה מגונה, בקיצור, מה שאומר שם הרמב״ם בסופו של דבר, זה הדרך לגדל את הילד. אתה הכל לפי שכלו ולפי טבעו. מה הוא אוהב? הוא אוהב כסף, תן לו כסף. הוא אוהב בגדים יפים, תן לו בגדים. הוא אוהב אגוזים, תן לו אגוזים. הוא אוהב סוס לרכב עליו, תקנה לו אופניים. תקנה לו אופניים שישב ללמד. יגיד האדם, אנטיגונוס איסוכו אומר, אל תשמשו את הרב על מנת לקבל פרס, נכון? זה האידיאל, לשם צריך להגיע. אבל אל תחנך את הילד עכשיו לפי דרגה שגדול הדור. תחנך אותו לפי דרגתו ולפי מה, איך הראשון של הרמב״ם? לפי ההכרה שלו, לפי מה שהוא מבין, לפי שכלו. השכל שלו אומר עכשיו שעדיף לי ללמוד בשביל סוכר, בשביל דבש, בשביל אגוזים, בשביל בגדים נעים, בשביל לסוס לרכב עליו, בשביל דינרי זהב, תן לו את זה. העיקר שתאהב עליו את התורה, שהוא יקבל את התורה ויקנה את התורה. זה הכוח, ככה הרמב״ם, הרב עליו שלום מביא תמיד את הרמב״ם הזה פירוש המשניות, ואומר שהיום אנשים טועים מאוד. אנשים חושבים, לא, אני חנך אותו, שיהיה צדיק, שיהיה אהבת השם, שהוא ילמד בדרך לשמה שילמד, לפני לשמה יש מתוך שלא לשמה בא לשמה, ולפני שיש מתוך שלא לשמה יש ללמוד על מנת לקבל פרס. תחנך אותו לפי שכלו, תרגיל אותו בדברי תורה, תרגיל אותו בלימוד. נכון שזה לא הדרך האידיאלית, אבל זה הדרך שלו לפי שכלו, אין מה לעשות, לפי שכלו, זה מה שהוא מבין, זה מה שראש שלו מבין, זה מה שהוא יקרב אותו ללימוד תורה, תאהב עליו את התורה על ידי הלימוד הזה. זה הרמב"ם בפירוש המשניות, הרמב"ם כותב את זה. זה לא סברה שהגיעה התחדשה בדור, חינוך בדור הזה. הרמב"ם כותב שהיה אחד מגדולי עם ישראל, גדולי המחנכים, מגדולי הדורות, אומר לך, זה הדרך לחנך את הילד. תן לו מה שהוא אוהב כדי שישב ילמד. אל תתקמצן, תן לו דינרי זהב. הכל לפי עניינו, לפי מה שהוא אוהב. כל ילד לפי מה שהוא אוהב, תן לו את הדבר כדי לחנך אותו. עוד נקודה נוספת שהרב היה זוכר, שהרב היה מדגיש בחינוך הילדים, בפרשות שאנחנו עסוקים כרגע, כשאדם בא להגיד לילד לא לעשות משהו, כשאדם בא להגיד לבן שלו, אל תלך לשם, אני לא רוצה שתלך עם החבר הזה, אני לא רוצה שתלך, הוא צודק האבא, החבר הזה יקלקל אותו, אל תקנה את הממתק הזה כי הוא לא כשר. הוא כשר, אבל הוא לא מספיק כשר מה שאנחנו מקפידים. דרך אגב, הרב היה מאוד מאוד מקפיד שהילדים לא יאכלו לא חלב אקום ולא בישולי אקום ולא כל מיני מהדברים האלה, כי הדברים האלה מטמטמים את הנפש. עד כדי כך, אם אדם היה לו לקנות מטרנה של חלב ישראל או מטרנה שיש שם חלב אקום, אומר תוציא כסף יותר לקנות מטרנה של חלב ישראל. אני זוכר שפעם בית המדרש שלנו מוציא הרבה רבנים לחוץ לארץ, ובא אחד הרבנים שהוא הלך לאיזה מקום נידח במסירות נפש, ולא היה שם חלב ישראל. אמרו לו, מה אני אעשה? אני יכול לתת לילדים לפחות חלב אקום? אמרו לו, תשמע, לפי ההלכה מותר לך. אני מצייץ לך, אל תיתן לו. אמרו לו, למה? אמרו לו, זה מטמטם את הנפש. אז זה נאמר, ונתמתם בם, ונתמתם בם. אדם שאוכל דבר שלא כשר, אחר כך מתפלים למה הילד פתאום יש לו, הוא לא אוהב את השם, יש לו, מתחיל לו חלישות הדעת, זה מתחיל מקטנות, מה הוא אוכל, מה מכניסים הביתה. לענייננו, אז כתוב בפסוק, בראשית, בפרק ב', ויצב השם אלוהים את האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אומר רב, שימו לב איך הקדוש ברוך הוא דיבר לאדם הראשון. יציר כפיו, נזר הבריאה, נכון? אבל איך הוא דיבר אליו? קודם כל את הדבר החיובי, אחר כך את הדבר השלילי. איך הלשון? ויצב השם אלוהים את האדם, על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. קודם כל, מה מותר לך? תאכל מה שאתה רוצה. הכל מותר לך. מכל עץ הגן אכול תאכל. מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. זה דרך בחינוך. קודם כל, תראה לילד את החיוב. תשחק עם כל החברים שלך בכיתה. אתה יכול לאכול את כל הממתקים האלה שאני מראה לך על השולחן. את הממתק הזה לא תאכל. למה? כי הוא לא מספיק כשר. כי הוא לא כשר מספיק בשבילנו. כי יש שם חלב ואקום. כל אחד, כל ילד לפי שכלו מה שהוא מבין. בסדר. לכל אדם יש יצר הרע. אבל כשאתה בא, אתה חייב אתה אדם מחויב, דרך אגב, שאלת שאלה מעניינת. יש חובה על האדם, על האבא, זה ככה דעת השולחן ערוך, לחנך את בנו ולהפריש אותו אפילו מאיסורי דרבנן. אפילו מאיסורי דרבנן. יש לו חובה להפריש אותו אפילו מאיסורי דרבנן. במילים אחרות, אם אדם נכבה לו האור בשבת, הוא נדלק לו אור במקרר בשבת, אז מה עושים כולם? קוראים לילד הקטן, אומרים לו בוא תלחץ פה. אסור. נכון שהוא לא בר חיובה, הילד הקטן הזה. אבל אתה יש לך מצווה לחינוך של הילד הקטן שלך, אפילו פחות מגיל חינוך ביסורי דורייתא, דעת השולחן ערוך. אסור לך להגיד לבן לסגור את האור לדיקטור, מותר לשכן שלך להגיד לבן שלך. זה משהו אחר. מותר לך להגיד לבן של השחר. אבל האבא לבן, אסור לו, כי יש לו מצוות להפריש אותו מיסורי דורייתא, ודאי. איסורי דרבנן, נושא אחר. אסור, אתה אומר נחודה, אסור לך, מותר לך להגיד לבן של השכן לא לפני אבא. מותר לך להגיד לבן של השכן לא לפני אבא. האבא צריך למנוע. האבא צריך למנוע. האבא מחויב להפריש. רק אם אתה באת, למשל, השעון שלך קפץ. זה המצורך העניין, כן? אתה בא לילד הקטן, אתה אומר לו, תלחצי פה על השעון, תסדר לי את השעון, אם הוא לא בר חינוך, אם הוא לא בר חיוב. אבל אם האבא נמצא לידו, הוא מצווה להפרישו.
זה
אתה צודק בסיטואציה שאתה רוצה להגיד לו מה לאכול מה, אז תגיד לו רק את החיובי. אבל הוא רוצה עכשיו את הממתק הלא טוב. איך אתה מסביר לו שזה אסור לך לאכול? זה מה שכותב, זה מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא אומר לך, איך אני מסביר לאדם הראשון, מכל העץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו, לא תאכל ממנו. זאת אומרת, קודם כל תגיד לו את החיוב, אחר כך את השלילה. אתה לא רוצה שילד שלך ירד בחוץ בין 2 ל-4, סתם לצורך הדיר. תגיד לו, תשמע, מ-4 עד 6 אתה יכול לרדת, ומ-1 עד 2 אתה יכול לרדת, רק בין 2 ל-4 אל תרד. קודם כל, תן לו את הנקודה החיובית, מה מותר לך, אחר כך תגיד לו מה אסור. אתה חייב להגיד לו מה אסור, זה המטרת החינוך. הוא לא יודע, אדם נולד יצר, אדם נולד פרה. אדם נולד עם יצר הרע גדול. אומרים חכמי המוסר, שים תינוק, בן יומו, בן חצי שנה לצורך העניין, ליד חלון, יצר הרע ידחוף אותו החוצה שיפול. שים חתולה בת יומה ליד חלון, האינסטינקט הטבעי שלה מה עושה? היא נכנסת פנימה, לא אחורה, למה? כי לאדם יש יצר הרע, זהו. יש לו, צריך לחנך אותו. צריך לחנך את הבן אדם. הדרך הנכונה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, איך הדרך להעביר מסר מזה אל תאכל, תגיד לו מה כן תאכל, ואחר כך תגיד לו מה אל תאכל. תגיד לו את הדבר החיובי, אחר כך את הדבר מה שאסור, מה שאסור לאכול. מה?
אם הילד לא מקשיב.
תכף יש לי לספר לך סיפור. פעם אחת, הרב היה בזמנו, הרב עליו השלום, היה כשהוא למד דיינות, הוא היה מתפרנס, היה מלמד שעתיים בבוקר בתלמוד תורה. יום אחד הוא קיבל כיתה, אמרו לו, תשמע, הכיתה שלך טובה, פחות או יותר, אבל יש לך אחד שהוא משהו מיוחד, פרח גדול. הוא תדע לך, הוא ממריד את כל הכיתה, הוא עושה בלגן עם כל הכיתה, וכו' וכו'. טוב, הרב נכנס לכיתה, הסתכל אחרי שתי דקות, הוא ראה בדיוק מהשובב הגדול, קרא לו, אמר לו, הושיב אותו לידו, תסביר לי מי זה הילד הזה, מי זה הילד הזה, כאילו הוא שם אותו לידו. בסדר, הוא שתק את השיעור הראשון, עוד לא הבין מי זה, מי המורה החדש. כשגמר את השיעור, הוא אמר לו לילד הזה, תגיד לי, איפה יש פה קיוסק? אני רוצה לקנות משהו, תסביר לי איפה קונים. אמר לו, מפה, משם, אני לא מבין, בוא תראה לי. לקח אותו, יראה לרב, למורה החדש, אמר לו, תשמע, תרחת, מגיע לך משהו, קנה לו, איזה ממתק קטן. חשוב, תרחת בשבילי, תודה רבה לך, אני ידיד שלך מהיום והלאה. הוא כיבד אותו, מה הוא עשה בעצם? באותו יום הוא נהיה שקט, והוא נהיה חבר של הרב, והוא נרגע. מה קרה פה בעצם? מה קרה פה? ברגע שהוא כיבד אותו, והעריך אותו, ותפס אותו בנקודה שהוא חזק בה, הראה לו איפה הקיוסק. זה דבר שטותי, אבל מגיע לך על זה משהו. עשית משהו טוב, אתה אדם חשוב. הוא ייקר אותו במשהו, הוא כיבד אותו במשהו, זה הדרך למסילה על הלב שלו. ואז הוא יכל, אחרי שהוא פתח את הלב, הוא כבר יכל להגיד לו מה שהוא רוצה. אותו דבר, מי שזוכר, שמי שהם בא להניח תפילין בבית הכנסת של הרב, ילד קטן, מה הוא היה עושה לו? הוא היה מושיב אותו לידו, מניח לו, מכבד אותו, נותן לו לקרוא את ההלכה של היום. מה, ילד קטן, מה, בר מצווה, עוד לא... וקושי התפילין יושבים לו על היד כמו שצריך. לא, ברגע שהוא ייקר אותו, יושיב אותו לידו. בגלל שהוא הניח תפילין, הוא נתן לו לקרוא את ההלכות באותו יום. אז מה ילד הזה מבין? שהתפילין זה דבר חשוב. הוא מבין, הילד עכשיו שמה? שהוא אדם חשוב. הנה, הייתי בר מצווה, אני אדם חשוב. הוא ייקר לו את העניין, הוא כיבד אותו, הוא פתח לו את המסילות, זה נקרא להאהיב את התורה, להאהיב את המצוות על הילד. אני אספר לך עוד נקודה, למשל, שרב היה בודק חמץ לערב פסח. היה בודק חמץ, כן? היו נכדים שיהיו בריאים, שהיינו ילדים קטנים, הוא היה דואג ללכת לקנות לכולם פנסים. כולם, כל הילדים, היה להם פנסים, היו מגיעים לליל בדיקת חמץ, הוא היה נותן לכל אחד פנס, ונתן לו אחריות על משהו, אתה תבדוק פה, אני אבדוק פה, אם יש לך משהו תסמן לי, מסביר לו את העניין, ככה היו, ככה הילדים, ככה הנכדים היו, ככה היו עושים כולם. היה 10 נכדים, 10 פנסים. כל אחד קיבל אחריות. לא שרב לא היה עובר אחרי זה על הכל מה שהם היו עושים. היה עובר. מה הנקודה בכל הסיפור הזה? מרגע שאתה נותן לו אחריות, מכבד אותו, מעיב עליו את המצוות, דרך אגב הוא כבר לומד מה הוא צריך לבדוק, מה הוא לא צריך לבדוק, מה זה בדיקת חמץ, למה בודקים חמץ, הוא מכניס אותו לתוך העניין, עם כבוד, עם לייקר אותו טיפה, זה הדרך, זה המסילה הטובה להיכנס ללב הילד. זה הדרך. זה אחד הדרכים. צריך לדעת עוד דבר. לפעמים אדם צריך להעניש את הילד. אני אספר לכם סיפור ששמעתי. בא אבא אחד לילד, ואבא אחד, יש זוג לרב, ואמרו, האמא התחילה לדבר. היא אמרה, אבא מגיע הביתה, ולפעמים הילדים עושים דברים לא טובים, והם עושים דברים לא טובים. אבל שהוא בא להעניש אותם, וחמתו בערה בו, השם ירחם איזה בקות הם מקבלים. ואני לא מסכימה, כן מסכימה וכו' וכו'. אז הרב אמר לו, נו מה? הוא לא בא, אבל מגיע להם עונש, והם עונים לי בחוצפה, אז אני עושה מה שצריך לעשות. מצוות חינוך, לא. אבל אתה צודק. זה מצוות חינוך, נכון? לפני שעושים מצוות, מה צריך לעשות? שם ייחוד. לשם ייחוד. אם הוא חסיד, גם גרטל צריך לשים, או גם ללכת למקווה. אמר לנו, אז מה? אמר לו, בוא נכתוב לשם ייחוד. לשם ייחוד, קודשא בריך הוא, שכינתהו, תחילו ורחימו. הרי אני בא לקיים מצוות, עשה לחנך את הילד, כמו ש... וכו' וכו', וכמו שאמר שלמה המלך, חוסך סביבתו, שונא בנו, וינו עם השם עלינו, עלינו, מעשה דקוננה עלינו. צריך להגיד את השם ייחוד הזה כמו שצריך, נכון? אמר לו, כן. צריך להגיד אותו ככה, בלי חליפה, צריך להיות גם בגדים מכובדים. אמר לו, נכון, צריך לעשות את זה. אתה עושה מצווה. אחרי שאדם אמרת לשם ייחוד, הוא נרגע. אחרי שהוא נרגע, מילים אחרות, כשאתה מעניש את הילד, צריך להעניש אותו שהוא יבין, שהוא יקבל, שהוא יבין שזה עונש. לא שתוציא את העצבים שלך על הילד, אלא שהוא יבין שזה עונש. אני זוכר שהיינו מקבלים עונש בבית, מה היה העונש? אסור לך לסגור, לתפוס את הידיים, אסור לך לפתוח אותם. חצי שעה, זהו, 10 דקות. לא קושרים, ככה. זהו, זה נגמר העניין. ברגע שאתה יודע שזה עונש, זהו. אתה צריך לא לשלב את הידיים או לעשות משהו דבר כזה. לא צריך, אנחנו היום מבינים שעשינו מעשה לא טוב. זה נגמר העניין. זה נגמר העניין, לא מכות ולא ילדים. לא אומר, יש ילדים שצריכים מכות, לא צריכים מכות, כל אחד לפי עניינו. אבל כשאתה בא להעניש את הילד, תגיד לשם ייחוד קודם. אם אתה לא יכול להגיד כל לשם ייחוד כמו שצריך, לפחות אל תעניש אותו עצבני. תעניש אותו כשאתה רגוע. כשאתה אומר לשם ייחוד, בדרך כלל אתה כבר נהיה, מתחיל כבר להירגע ונהיה רגוע. דבר נוסף, גם כן הרב עליו השלום, שהיה ארוחות שבת בבית וכדומה, תמיד הילדים ישבו סביבו. ותוך כדי הארוחה היה מספר להם את כל הפרשת שבוע. אני זוכר בתור ילד שהייתי שומע תמיד, כל שבת היה אבא היה מספר לי סיפורים, אבא היה מספר סיפורים. כשגדלתי פתאום ראיתי שכל מה שהוא סיפר לי זה מדרשים. כל המדרשים שהיו, היה מספר את המדרשים, היה מספר לנו כסיפור. אחר כך, כשגדלתי טיפה וראיתי, פתחתי מדרשים, פתאום, אני מכיר את המדרש הזה, אני מכיר את זה, מאיפה אני מכיר את זה? זה נקרא גרסא דינקותא. זאת אומרת, אדם צריך להקפיד ולהשקיע זמן בילד. עכשיו, אתה לא יכול לבוא ביום שישי בערב, צריך להשקיע זמן בילד, ספר לו איזה סיפור, זה לא עובד ככה. תכין את זה. תעבור על המדרשים, סיפורי חז"ל, מה שאתה רוצה לספר לילד, כל אחד לפי גודלו ולפי עניינו ולפי הבנתו. תעבור, תכין את הדברים כמו שצריך, ואז אתה יכול להחדיר בילד, כי ילדים רוצים לשמוע סיפורים, ילדים רוצים לשמוע מדרשים, במיוחד שספר להם פרשת השבוע, ספר להם את כל המדרשים, המדרשים מאוד מעניינים, סיפורים מאוד יפים, מאוד מעניינים, ילד מקבל את זה, וזה נקרא גם גרסא דינקותא, וזה גם עוד דרך להאהיב על התורה, על הילדים, שכדי שהם יגדלו לתורה ויראת שמיים. יש מצוות חינוך ילד, הילדים, גם כן במצוות. צריך מאוד לעשות דוגמה. כל היום מקובל שסתם הלכה למעשה, אנחנו נמצאים לפני חנוכה כבר מגיעים, לפי הספרדים, הרי רק אדם אחד מדליק את החנוכה, בעל הבית מדליק את החנוכיה בבית, נר איש וביתו פותר את כל בני הבית. לפי האשכנזים, גם הילדים המדליקים. אבל יש מצוות חינוך, וזה אנשים שוכחים. יש מצוות חינוך. ילד עד גיל 13, או ילדה עד גיל 12, גם לאבא ספרדי יש מצווה לחנך אותו להדליק נר חנוכה. הרי שהוא יהיה גדול, הוא צריך להדליק נרות חנוכה, נכון? או שתהיה גדולה הבת ובעלה היה במילואים או בישיבה, או הולך ללמוד בבבל או באיזה מקום אחר, היא תדליק נרות חנוכה בבית, נכון? אז יש מצוות חינוך גם על הילד וגם על הילדה. לכן גם הספרדים יכולים להדליק נרות חנוכה ילדים או הבנים או הבנות עם ברכה עד גיל בר מצווה, מדין חינוך. אדם יכול להגיד לבן, לקח את הילד שלו עד גיל 12, עד גיל 13, או הבת עד גיל 12, להכין לה חנוכיה, שתדליק כמו שצריך לפי ההלכה, והיא יכולה לברך. אין בזה שום בעיה, גם הבת וגם הבן יכולים לברך, אחרי גיל בר מצווה, אז זה כבר מחלוקת, זה כבר שתי דעות. לפי האשכנזים יכולים לברך, לפי הספרדים לא ברכים. שם מלכות, ודאי עם שם מלכות, מצוות חינוך. בגיל 8, הבן שלך לוקח תפוח, מברך עם שם מלכות? ודאי, חינוך, אז גם חנוכיה, מברך עם שם מלכות, אותו דבר, אין בזה שום, זה מצוות חינוך, מחנכים אותם עם שם מלכות, כמו שצריך לברך, ואין עם זה שום בעיה, ואני אומר לך, הלכה למעשה רב, הלכה למעשה. ככה אנחנו היינו נוהגים בבית, עד גיל בר מצווה, ספרדים יכולים לברך, הילדים, אין לך, זה לא גרה משום מצוות חינוך אחרת. כי גם כשהוא יגדל, הוא יצא לו מצוות חינוך, אלו חיוב חינוך. ממשיך לברך, יש לזה תשובה של רב פעלים, ממשיכים לברך. כי זה דרבנן, וספק ספקה בדרבנן, ויש על זה עריכות דברים גדולה, אבל הרב פעלים מביא בזה תשובה ארוכה שיכול לברך, ככה נוהגים. נחזור לענייננו. צריך לדעת עוד נקודה אחת, וזה נסיים, שהרב היה מדגיש אותה מאוד, החינוך מתחיל בבית. איך האדם? כשאתה חוזר הביתה מהעבודה, חוזר הביתה מהישיבה, מה אתה עושה? אם אתה נכנס הביתה, והדבר הכי חשוב לך זה העיתון. ואחרי העיתון, הדבר הכי חשוב לך זה האוכל. ואחרי האוכל, הדבר הכי חשוב לך זה לנוח. אז מה הכי חשוב, מה הילד רואה? מה הכי חשוב לך? העיתון. אבל אם אתה בא הביתה, והדבר הכי חשוב לך זה לפתוח ספר בבית. 5 דקות, לא יותר מזה. למדת כל היום בכולל. כל היום היית עסוק. פתחת ספר בבית. הילד רואה שהתורה חשובה לאבא. זה דבר ראשון. הוא פותח ספר בבית, הוא לומד בבית, זה משם מתחיל החינוך. הילד רואה, למשל, לדוגמה. אדם הלך, כן? ויש לו ילד קטן. והילד הזה רץ ויפיל את הנרות שבת. אז מה הוא אומר לו? מה עשית? נרות שבת וכו'. הילד הזה המשיך להשתובב ושפך לו את הוויסקי. או, בכלל, צועק. מה עשית? הוויסקי הזה כמה עולה? אז הילד הזה מבין, מה יותר חשוב? הוויסקי יותר חשוב נרות שבת. ככה, זה נכנס לו בראש, הוויסקי יותר חשוב ונרות שבת. זה נקודה קצת מוגזמת, כן? אבל מה אני רוצה להגיד? הילד הקטן מפנים מה שאתה מחנך את עצמך. הוא רואה מה חשוב לך. מה הכי חשוב לך? מה אתה הכי מייקר? זה מה שהכי חשוב בעולם. אם אתה נכנס לביתה והראש שלך בעיתון, בניות, לא יודע מה, כל מיני חדשות, הפוליטיקאי הזה אמר ככה, והוא אמר ככה, וזה עשה ככה, וזה... אז מה הכי חשוב? הכי טוב, להיות פוליטיקה, הנה, זה מה שאבא ואמא מדברים כל היום, כל היום מדברים פוליטיקה, זה מה שחשוב. אז זה העיקר בחיים. אם אתה בא הביתה ואתה מדבר, הרב הזה אמר ככה, היום למדתי ככה, הלכה חזקה כזאת, ראיתי מדרש כזה, אתה מראה שהחשיבות, הדבר הכי חשוב לך זה התורה, מה שדברי אלוקים חיים, זה מה שילד מפנים, וזה מה שהוא גדל. ולפי זה הוא גדל, וככה החשיבות שלו, הוא יודע מה חשוב, מה העיקר בחיים, ומה תפל בחיים. יהי רצון שנזכה כולנו לגדל את בנינו לתורה ויראת שמיים, לאהבת תורה, ושנזכה אנחנו לאהבת תורה ויראת שמיים, כי אם אנחנו נזכה לזה ואנחנו נראה את זה, אז גם הילדים שלנו יראו את זה. יהי רצון שהדברים שאמרנו יהיו נשמתו של רבי יהודה בן עזיזה, רוח השם תנחם בגן עדן.